שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הכוזרי מאת רבנו יהודה ורבי שמואל הלוי, זכותו הגנה עלינו אמן, ואנחנו במאמר שני בפסקה זין במהדורת אבן שמואל, מדובר בעמוד נ"ב. אכן, יפה. אמר הכוזרי, הנה נתברר לי סוד התארים האלוהים. מה זה סוד התארים האלוהים? כל הביטויים שניתנים להיאמר כלפי האלוהות שהם לכאורה ביטויי הגשמה, ולמדנו מדוע אינם ביטויי הגשמה ואינם מחייבים לא ריבוי באלוהות ולא גוף באלוהות ולא שינוי באלוהות. הכל בסדר. אמר כוזר, אבל והייתי רוצה להבין כעת דברים יותר עמוקים, גם את עניין כבוד השם ומלכות השם ושכינה. לומר את האמת, יש בכתבי היד של הכוזרי שתי גרסאות לגבי הפסקה הזאת. יש שגורסים מלכות השם, יש שגורסים מלאכות השם. אבל מי שצודק זה מי שגורס מלכות השם מכל מיני סיבות. הכוזרי מבקש להבין כאן שלושה מושגים שהם אחד. כבוד השם, מלכות השם, שכינה. מיד עולה השאלה, מאיפה הוא לקח את המילים האלה? כבוד השם, מאיפה הוא לקח את זה? בתורה, כן, הוא מראה כבוד השם כשוכלת בראש ההר. וכן, ביחזקאל, כן, הוא מראה כבוד השם. נכון, זה, יש פסוקים מפורשים. אם כן, הביטוי כבוד השם הוא ביטוי תנכי. לא, הרב לימד אותו, זה בסדר, הוא יודע. הביטוי השלישי, שכינה, מאיפה הוא בא? אני רוצה את הביטוי שכינה, שין, כף, יוד, נון, ה. מאיפה הוא לקוח? מחזל, לא בתנך, נכון? כלומר, זה לא ביטוי תנכי, זה ביטוי חזלי. בסדר? מה? הוא גם יודע חזל. יפה. בקושי התחיל ללמוד, אבל יודע משהו. שמה, כבוד השם בתנך, שכינה אצל חזל. והביטוי מלכות השם, איפה הוא לקח אותו? הביטוי מלכות השם. בחזל, תראי לי איפה בחזל זה כתוב. מהקבלה, יפה. זאת אומרת, הביטוי מלכות השם, מקורו לא בתנך, ואני מדבר בצורה הזאת, מלכות השם. לא בתנך, לא בחזל, אלא בקבלה. יפה. מלכותך, מלכות כל העמים. אני עושה מלכות השם. אתה יכולת להגיד גם את הפסוק, השם בשמיים מכין כיסאו ומלכותו בכל משלה. אני עושה את הביטוי, מלכות השם. יש גרסה כזאת, זה פסוק בספר מלאכי. מלאכי, מלאכות השם, שליחות. לא, לא, לא. זה הנביא בא במלאכות השם, כלומר בתור שליח. זה משמעות אחרת לגמרי. וגם לא כל כך ברור, אם זה באמת היה מלאכות השם, איך התשובה עונה על השאלה. דבר נוסף, מה פתאום להביא שני ביטויים מהתנך, אחד מחזל. אבל אם אנחנו מבינים שכאן בעצם המלך משתמש בשלושה ביטויים, שם אחד, לפי המקור הספרותי השונה, אז זה כבר עונה על משהו אחר לגמרי. אבל זה לכאורה ראייה נסיבתית לזה שרבי יהודה הלוי ידע את חוכמת הקבלה. זהו, זה גם חלק מהוויכוח. הרי הוויכוח באקדמיה על קדמות הקבלה, אצל השוללים טוענים שהקבלה התחילה אחרי בימי הרמב"ן בערך, כן? בפרובנס, בספרד, בפרובנס, בדרום צרפת, בתחילת המאה ה-12. ההקדמה לימי רבי יהודה הלוי בלתי נסבלת מבחינתם של מבקרי הקבלה. ולכן השתדלו מאוד לומר שלמרות הקרבה הרעיונית בין הרבה דברים שאומר רבי יהודה הלוי לבין דברי המקובלים, אבל אין תורת קבלה בימיו, ואם ישנה, בוודאי שהוא לא ידע עליה או משהו כזה. הנה פה אנחנו רואים באופן בולט במיוחד על ידי מילה אחת. שבעצם רבי יהודה הלוי מכיר את המושג, הוא מעניק לו את המשמעות שהמקובלים מעניקים לו, ויש לנו אם כן ראיה נסיבתית לקיומה של הקבלה בימי רבי יהודה הלוי, והיכרותו אותה.
למה אם, כמו שאמרנו קודם, המילה מלכות כבר מוזכרת, רק הוסיף את המילה השם?
לא רק הוספה של המילה השם, אלא השוואתה למילים כבוד השם ושכינה. מה? במאה שלו, מה זאת אומרת? הוא חי במאה ה-11. בסדר? זאת אומרת, מי נתן לביטוי כבוד השם ושכינה את אותה משמעות כמו למלכות השם? המקובלים. לא מצאנו הקשר אחר. או, אז זה כאן ראיה חזקה לקשר שלו לקבלה. כן. אה, באמת? יש גרסה כזאת? האם יש גרסה כזאת, קודם כל? כן, כלומר, יש גרסה מלאכות. מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת שיש מכאן הוכחה מובהקת שלא הקשבת לשיעור. כי אני מתחילת השיעור הזכרתי מספר פעמים שיש גרסה כזאת, מלאכות השם. ולא עוד, אלא שהסברתי במה זה מאיפה זה לקוח ובמה זה שונה ממלאכות השם. ולכן עולה כאן תמיהה גדולה. איך אתה שאלת שאלה כזאת? אתה בדרך כלל מקשיב. הלאה. כן, אז התשובה לשאלה היא בחלק הראשון שבו דיברנו על זה, ופשוט אפשר לשמוע את ההקלטה. טוב. אז אם כך, אנחנו מבררים עכשיו מושג שמשמעותו מיסטית, אפשר לומר, כמעט, כן? שכינה. מלכות השם, כבוד השם, אלה הם ביטויים שמופיעים במסגרת חזיונית, כשאנשים בעלי רוח הקודש או נביאים מדברים על המפגש שלהם עם האלוהות, הם מדברים על המושגים האלה. אז מה זה? הוא דיבר כבר על כבוד השם? איה?
בפסקה
ד'. נכון, 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 אתה צודק. אז לכאורה, אז זה קושי עליו. כן, הרי בפסקה ד' הוא אומר, אשר לצורות הרוחניות הנקראות כבוד השם, מצטיירות, הן מן הגוף הדק, הן רוחני וכו'. אז מה פתאום הוא חוזר ושואל?
לא הקשיב.
מה? לא הקשיב. זאת אפשרות. אבל לא נראה שבספר שמופנה לציבור ולדורות, יהיה כזה משחק תיאטרלי, כן. מה? לא, השאלה היא טובה, אני רוצה לתת תשובה לשאלה. התשובה היא מה קרה? כן. התשובה היא שהוא רוצה להבין את כבוד השם בהקשר של מלכות השם ושכינה. כן, מה שהוא רוצה להסביר על הצורות הרוחניות מקודם, זה כדי להראות שאין בזה הגשמה. עכשיו, אנחנו אחרי הדיון הזה. אנחנו כבר לא מגשימים. עכשיו אני רוצה להבין לעומק מה זה אומר. כי אני רואה שהמושג כבוד השם והמושג שכינה או מלכות השם, הם קשורים זה לזה בספרות. אוקיי? טוב.
רגע,
הרב,
אז בשביל הבנה, אז עכשיו שאני שומע לי פירוש על כבוד השם, זה שונה ממה שפסקה
ד'. פסקה ד' לא מסביר לך מה זה כבוד השם. הוא מסביר לך רק מאיפה זה בא. זה הן מצטיירות, הצורות האלה, מן האוויר הדק הרוחני.
כן, זה האור הנגלה של הנביאים.
כן, כן, נכון, נכון. אבל הוא רוצה להבין איך האור הזה נגלה אל הנביאים. מה זה?
עכשיו נסביר, עוד יותר מעמיק מה זה?
בוודאי, זה מה שאמרנו. אמר חבר. למה זה בסוגריים? בגלל שבכתב יד זה היה ברצף אחד. המתרגם החליט שיש כאן תשובה של החבר, ולכן הוא שם, כיוון שזה לא כתוב בכתב יד, אז הוא שם את זה בסוגריים. זה השערה שלו. השערה סבירה. כן? אבל בכל זאת השערה. לגבי השינויים שהמחבר ערך פה בסוף הספר, בהערות לספר הכוזרי, אז הוא כותב מתי הוא משנה, מתי הוא לא משנה. הנה, כאן הוא אומר, אה, הנה כאן הוא כותב בעמוד רש נון חט. עמוד רש נון חט, מצאת? כן, אמר החבר אליהם, במקור ובתרגומים מובלעת התשובה בשאלה. ורק במשפט האחרון, כך גם הכבוד וכולי סומן כי החבר הוא המדבר כאן. אך אין ספק בדבר, כי לא המלך הכוזרי השואל הוא שישיב לשאלה. רק אחרי התיקון שכתיקנתי כאן, בהעברת אמר החבר לראשית התשובה, יובנו הדברים על בוריים. הוא בא להצדיק את השינוי. בסדר. אבל במהדורות הקדומות, באמת אמר החבר היה כתוב יותר מאוחר. אמר החבר, אלה הם שמות, בהם נציין את העצמים אשר הופיעו לעיני הנביאים, כמו עמוד ענן ואש אוכלת ועב וערפל ואש ונוגה. כל הביטויים האלה נמצאים בספרי הנביאים. כך אומרים לנו על אור עמוד השחר, וכן על אור בין הערביים, וכן על האור הנראה אלינו ביום המעונן, כי הוא ניצוץ היוצא מלפני השמש, אם כי השמש מכוסה בשעות האלה. כלומר, אתה יודע שיש שמש, למרות שאתה לא רואה אותה. יש הענן מכסה, או האופק מכסה, אבל אתה יכול לקבל עדות על נוכחותה של השמש, למרות שהיא בלתי נראית. וכך אנו אומרים, כי האור והניצוץ הם מעצם השמש. כן? זה קרני השמש, קוראים לזה. והדבר אינו כן. כי מגופים נפעלים בנוכחותם, ועל ידי זה הם מהירים. זאת אומרת שאתה רואה קרני השמש, המדע מגלה לך שהקרן איננה מהירה, כל עוד היא לא פגעה בעצם כלשהו. כן? בחלל החיצון, בין השמש לבין כדור הארץ, הכל שחור. זה מגיע לאטמוספירה, זה מאיר. אז אם כן, זה הגופים שנפעלים בנוכחותם. ועל ידי זה הם מאירים. כך גם הכבוד ניצוץ אור אלוהי הוא. עכשיו, יש, אפשר לומר, במושג הזה של כבוד, יש גם צד של נתינת כבוד, של צניעות. זאת אומרת, אנחנו לא נפגשים עם הדבר כשל עצמו, אבל אנחנו חשים את נוכחותו. והתחושה הזאת היא תחושה של נוכחות ודאית. כשבני ישראל ראו את הענן, או את האש, או את הנוגה, הם ידעו שאלוהים נמצא שם. מה זאת אומרת הוא נמצא? הוא פועל את זה ישירות, ללא אמצעי של הטבע. זה נקרא נוכחות. עד כאן ברור. אבל זה נוכחות של נראה ואינו נראה. מצאנו למשל בבית המקדש, היו לארון הברית שני בדים מהצדדים. ההלכה היא שאסור להסיר את הבדים מן הארון. איפה היו מניחים את הבדים? היו מניחים באופן כזה שהפרוכת הייתה נוגעת בקצה שלהם, ואז הם היו נראים. מאחורי הווילון, נראים ואינם נראים. רואים אבל לא רואים. רואים כי יש בליטה. לא רואים כי זה מכוסה. והגמרא מוסיפה ביטוי אירוטי, כי שני דדי אישה. לומר שגם ברומנטיקה, באירוטיקה אפילו, יש מצב של קרבה וריחוק כאחד, שהוא יוצר את היחס. אז בדומה לזה גם הקשר של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אז בא לידי ביטוי בספר שיר השירים. עד כאן ברור? טוב. אספקלריה המהירה. מה זה אספקלריה?
מראה.
מראה. אז גם זה, מראה, זה לא הדבר עצמו.
אז למה זה יותר
מנביא? כי אצל שאר הנביאים האספקלריה מטושטשת, אינה מהירה. אם אתה רואה תמונה דרך מראה, אז יש כמה אפשרויות. א', שמה המראה נקייה, זקה, אבל יכול להיות שהיא תהיה מלוכלכת או מעוותת. יש אפשרות נוספת שאתה לא רואה את המראה עצמה, אתה רואה מראה שמשקפת את המראה. ואז יש כמה אספקלריות, כמו במערכת של, איך זה נקרא, נו, בצוללות, נו, הצ'ופצ'יק הזה. פריסקופ. כן, בפריסקופ, כן? בפריסקופ האור עובר דרך מערכת מראות. כן, זה יכול להיות אם כן, אז זה משהו מעין זה. ככל שיש יותר מראות, כך יש יותר סיכוי לטשטוש, פחות ודאות, פחות בהירות. נכון. אז זה תחושת הנוכחות, לכן היו משתחווים מול הענן. כן, אז זה מבואר במאמר רביעי, פסקה ג', שם הוא מסביר בדיוק מה זה הענן וכו'. אז אין בעיה, פשוט נגיע למאמר רביעי, פסקה ג', ואז הדברים יתבררו. מה? פה הוא רק נתן, כי הוא רק פתח את העניין. פה הוא לא מסביר מהו הכוח בנפש שנפגש עם זה. שם הוא מסביר מהו הכוח בנפש שנפגש עם זה. עכשיו, כן. כן, משל, דבר שאתה תופס אותו לחלוטין, אז הוא כבר לא חי. למשל, אם אתה לוקח ציפור ביד, אם אתה לוחץ יותר מדי, יש לך ציפור מתה. כן? אם אתה פותח יותר מדי, הציפור תעוף. אז איך תתפוס את הציפור? בזהירות. נכון? או בזהירות, ואז זה חי כי זה תפוס ולא תפוס כאחד. כמו כן, יש מושגים שאם אתה מסתכל עליהם ישירות, אתה מפספס אותם. אבל אם אתה יוצר מצב של רצו ושוב, התקרבות והתרחקות, אז אתה מתחיל להבין על מה מדובר. מובן? כן. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? היה יהודי אחד שחשב שהוא מבין יותר טוב מכולם, הוא כתב ספר בשם אתיקה, שבו הוא מסביר הכל כולל את אלוהים בדרך חכמי הגיאומטריה. והוא גם כתב ספר בשם מאמר תיאולוגי מדיני. כן, זה ספינוזה. כן, שכחתי לציין את השם שלו. כן, ספינוזה. באמת הוא טרקטקוס תיאולוגיקו פוליטיקוס, שבו הוא יורד על הרבנים בין היתר, וממציא את ביקורת המקרא, ועוד כמה דברים כאלה חמורים. עכשיו, באחת מאגרותיו, ספינוזה כותב, דע לך. ככה הוא כותב למחותיו, איזה פרוטסטנטי בשם אולדנבורג. הוא אומר לו, דע לך שהתפיסה שלי את אלוהים אינה שונה במהותה מתפיסתם של נביאי ישראל, אלא שהם ראו כמבעד לענן, ואני ראיתי ביום בהיר. ענבה, נכון? יש פה הרבה ענבה. אבל יש לציין שבספרו האתיקה הוא אומר שהענווה זה מידה רעה. אז זה מובן. כן. אבל זה באמת, מאיפה הוא לקח את המוטיב הזה של כמבעד לענן? לא, מהכוזרי. מהכוזרי. הוא קרא את הכוזרי הרי. אז הרעיון הזה בא לו, הוא אומר, כן, מעניין, נביאי ישראל תופסים מבעד לענן. אני מסיר את הענן, רואה את הדבר בבהירותו. לא רע. טוב, מה?
אנחנו
מסביר
אספקלריה עם
מראות. אספקלריה זאת מילה לטינית, ספקולריה, שפירושה מראה.
אוקיי,
בדרך כלל
אני שומע רבנים שמסבירים את זה כזכוכית מטושטשת יותר ופחות.
ככה אתה אומר שהרמב״ם הסביר?
שהרמב״ם?
אתה אמרת רבנים, הרמב״ם הוא מהרבנים. והוא אמר שאספקלריה שם המראה, עשויה משוהם וזכוכית. כן? מה זה שוהם? זה אבן מבריקה, נכון? אוניקס בלעז. כן? הלו, אז מה, אתה אומר שהרמב״ם לא אמר מה שהוא אמר? וגם בפירוש הגאונים, לסדר טהרות, שהם הסבירו שהספקלריה הוא שם המראה, אתה אומר שהם לא אמרו את זה?
פשוט
נורא
מעניין אותי, כי
גם
אמרו לי שזה חשוב, אבל אני לא יודע
מה זיו. זיו זה לא מראה. לא? זיו זה מה שיוצא מן המראה. מה אני אעשה? כן. זיו איקוני. טוב. כן. טוב. טוב. אז זה מה שהוא אומר כאן. כך גם הכבוד ניצוץ אור אלוהי הוא. אז זה ברור שזה מסביר את המילים כבוד השם, או שכינה, או מלכות השם. ולכן הגרסה מלאכות השם, אין לה מקום כאן. אז אומר, כך גם הכבוד ניצוץ אור אלוהי הוא, הפועל. בסדר, הבנת עכשיו? טוב, אל תכעס עליי. בסדר. כן. כך גם הכבוד, מה אתה רוצה?
למה מלאכות אין?
כי מלאכות זה שליחות. מה זה קשור בכלל להשתקפות? זה לא קשור. כך גם, למרות שזה פסוק בספר מלאכי, כן? אבל מה נעשה? שהגרסה, מלכות, נראית יותר לפי ההקשר. כך גם הכבוד ניצוץ אור אלוהי הוא. הפועל על עם האלוה בארץ האלוה. אמר כוזרי, מה שאמרת עם האלוה כבר נתברר לי. אני יודע שיש עם ישראל ושהוא עם סגולה, את כל זה למדתי במאמר ראשון. אולי מה שאמרת בארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת, כי לא למדתי את מאמר שני. מאמר שני חוזר על הנאמר במאמר ראשון, לא באספקלריה של האומה, אלא של ארץ ישראל. בסדר? זה בעצם, כי אמרנו שכל הנושא של מאמר שני זה הנבואה. והנבואה יש לה מקום, יש לה תנאים בין היתר גיאוגרפיים, ארץ ישראל. בסדר? ואז זה הדרך שלנו להסביר עכשיו את כל עניינה של ארץ ישראל.
אבל הוא גם יוצא דופן, במקנת הנבואה.
מי?
מי? משה רבנו.
כן.
ועוד מישהו,
יחזקאל. יחזקאל, כן, מה עוד? אז בשביל זה אתה בעצם רוצה שנדלג עכשיו לפסקה י' ג' לא, אני לא אעשה את זה. י' ג'
זה טוב
בגימטריה? י' ג'
זה
טוב
בגימטריה?
מה זה קשור לטוב? טוב זה 17.
לא.
אתה מבלבל בין טוב לאהבה, אני מבקש, זה לא מבלבל מושגים.
לא, אוקיי, אז בוא נעשה את
זה. חוץ מזה.
י' ג' זה אחד, אז כדאי שנקפות לאחד, כי
אפשר לא מתחיל. האחדות מתחילה מי' מהעשיריות, וזה פסקה יום. מלבד זאת, שיש לנו כאן כללים נוקשים ביותר, כללי ברזל ופלדה. ואחד מהכללים זה שאנחנו לא מדלגים על פסקאות. טוב, אבל יש היגיון מאחורי ההחלטה הזאת, כי הרי זה הסדר שבחר בו המחבר. אז למה שלא נלך בעקבותיו? אמר החבר. כן, זה, הרבה פעמים אנחנו שומעים גם בשיח המודרני. מה פתאום, קדושה במקומות, זה נשמע פגני, אלילי וכדומה, נכון? דבר שצריך לברר אותו, באמת. מה המשמעות שאתה אומר שיש לי מקום מסוים קדושה? מה זה מגיה? כן, זה באמת שאלה טובה. כן, אני זוכר פעם ברדיו, עיתונאי מראיין את אחד הרבנים ואומר לו, למה אתה מערב את אלוהים בשאלות טריטוריאליות? כלומר, אלוהים הוא צריך להתעניין בכל דבר, אבל כדור הארץ זה לא שלו. אז מה, למה מערבים אותו בשאלות טריטוריאליות? למה זה פגני ואלילי? מסיבה פשוטה. א', בגלל שזה מוגשם. ואז יש לך נטייה לראות קדושה בגשמיות, שזה דבר שלרוב בני אדם קשה לתפוס. אני מבין, אז גם רושם, אז זה רושם אלוהי, אז זה קצת אלוהות, בסופו של דבר. זה יכול ליצור יחס של קדושה אל מקום. כן? אגב, חז"ל נזהרו מזה, הם אמרו על הפסוק, את מקדשי תיראו, לא מן המקדש אתה ירא. למרות שהפסוק אומר, מקדשי תיראו. ואומרים חז"ל, לא מן המקדש אתה ירא. אלא ממי ששיכן שכינתו בו. אז זה שכבר אצל חז"ל מורגשת האמביוולנטיות של המושג של קדושה. מאיפה באה הקדושה של המקום? יש ב... נגיד ככה, המקומות הקדושים, אני מדבר פה כתופעה אנתרופולוגית כוללת. המקומות הקדושים מחזיקים מעמד יותר מן הדתות. למשל, אם תחפש איזה מסגד עתיק, תראה שהוא בנוי על מקומה של כנסייה עתיקה. והכנסייה העתיקה לרוב בנויה על שרידי מקדש אלילי קדום, והמקדש האלילי, אם תחפש בתחתיתו, אתה תמצא איזה משהו פרה-היסטורי, עם איזה מעיין או איזשהו נתון טבעי שגורם לקדש את המקום. וזה אומר, אם כן, שהקדושה בעצם מורגשת על ידי בני אדם ביחס למקומות. משנה צורה. פושטת צורה ומשנה צורה. כן? למשל, ודוגמה אחרת, קצת יותר נועזת, יש בהר הזיתים מסגד שבנוי על כנסיית העלייה. כנסיית העלייה טוענת שאותו האיש עלה למעלה השמיימה. אבל מעניין שחז"ל אומרים ששכינה עלתה מהר הזיתים. זאת אומרת, שוב, המוטיב הזה חוזר. כן, מרגישים שהמקום הזה הוא המקום שממנו עולים, אז לא משנה מי עולה שם, אם זה מוחמד או ישו או שכינה, להבדיל. כן, אבל זה מין תחושה כזאת שהמקומות יש בהם איזשהו ייחוד. גם חז"ל אמרו, מדוע כתוב בתורה שצריך להשמיד את העבודה זרה על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן. הרי צריך להשמיד עבודה זרה בכל מקום, מה זה משנה אם זה בגבעה או בעמק או זה. אלא אומרת הגמרא שזה כדי להגיד לך איפה לחפש. כן? איפה מן הסתם תמצא עבודה זרה? תחת כל עץ רענן ועל כל גבעה נישאה. כלומר, שיש לכנענים, הקדמונים, איזושהי תחושה אינטואיטיבית, איפה נמצאים הכוחות האנרגטיים שבטבע, שאחר כך הופכים להיות פולחן. עכשיו, בספר דברים, בפרשת ראה, אומר הכתוב, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו בם הגויים, ואחר כתוב, מזבחותם, אשריהם וכו'. מה זה לאבד מקומות? אין? מבקרי המקרא אומרים שהמילה מקום מציינת מקום פולחן. כלומר, מקום זה לא סתם place, מקום, אלא זה בניין, מקום שאליו מתפללים. למשל, ויפגע במקום. אבל זה אומר שלפני שהורסים את המזבחות וקורטים את האשרות, צריך קודם כל לאבד את המקום. דהיינו, לבטל את התוכן הרוחני המחיה אותו. לאבד את הבינו את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים. איך מבטלים? אני לא יודע. אולי ידי שינוי יחס. יחס הזלזול, מה? אולי ההתעלמות, או על ידי תינוף המקום, לא יודע, יש כמה אופנים, איך מאבדים את המקום, או שמפסיקים להתייחס אליו, נכון. עכשיו, מה עם בית המקדש? לא תעשון כן, כן להשם אלוהיכם, כלומר, מה לא תעשון כן, אומר בעל המשך חוכמה, שלא תחפשו מקום קדוש. כי אם אל המקום, אשר יבחר השם. כלומר, אם מחפשי, אחד הדברים המעניינים זה שהמקום שבחר השם, דיינו, בית המקדש, הר הבית, זה מקום שלא היה מקום קדוש לפני כן. כלומר, נכון, יפה. ולכן, הגמרא אומרת שלמה היה צריך שגד החוזה ייתן אישור לבניין המקדש? כי הוא היה צריך לראות ברוח הקודש שלא עבדו שם מקודם. מעניין. כלומר, זה מקום שהאינטואיציה האנושית לא מובילה אליו. אז מה כן מוביל אליו? בחירת השם. ולכן המקום של המקדש איננו קדוש מצד הטבע הקדושתי שלו, הטבעי שלו, מצד הקדושה הטבעית, אלא מצד שהשם בחר בו. אז זה מקום עליון. כן, אבל יחד עם זה, יכול להיות מאוד שאדם יחוש בכל מיני מקומות את הנוכחות האלוהית במדרגת קדושת הטבע, מה שיכול להוביל גם לעבודה זרה. מובן? מדוע יש קדושה בכלים של בית המקדש? תגיד אתה בעצמך.
אני מבין את הכבוד שאנחנו רוצים לזה, יש איזה שימש לאלוה.
כי הם מיוחסים למקדש.
אבל כל כלי שנעשה בו, אני נאבד פעם אחת, זה אסור.
אז זה מצד הכבוד, כי אין עשירות, אין עניות במקום עשירות.
אז גם זה מצד הכבוד, אז גם הרושם זה הכבוד, זה לא משהו.
רושם זה קצת יותר מישאר סתם כבוד. אבל יש... למשל, מה עם אבני המקדש? כן? האבנים של המקדש קדושות. ברגע שהם חוללו, כבר לא קדושות. כיוון שיצאו לחולין, כיצד שנפלו לאומות העולם, התחללו. כן? זה מה שנאמר, איך תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, ומזה למדו חז"ל שזה חולל. כן? כן. מה?
היום כזה, לדורנו, אז נגיד, נהוג להגיד שהתפילין כאילו הם קדושות. אז יש פה איזה עניין שהוא...
יש קדושה בתפילין, כן. מה הבעיה?
אז מה זה אומר? זה חפץ שאני כאילו, שאני מקדש אותה, אני יכול לקרות גם
כן. החפץ הוא עשוי מאור של בהמה. ומדיו של לקוח מצמחים. כן, כשלעצמם, כל הדברים האלה, אין בהם קדושה. אבל אתה נותן לזה את הצורה כפי שהתורה דיברה, זה מתקדש. כלומר, שם אתה פוגש את האלוהות. בסדר? בדיוק, בדיוק, בדיוק. ההפרשה הזאת. כן, אז עכשיו בואו נראה, אחרי כל ההקדמה הזאת, מה?
בעצם מה שהרב אמר, שחז"ל אומרים שלא מן המקדש אתה ירד,
אלא ממי ששיכן שכינתו.
הם כאילו הם חששו, לא שאין קדושה במקום, פשוט חששו שאין את כל זה לקדוש
בו. בדיוק, שחשבו שזה קדושה עצמית. כן? והרי היה אומר המשך חוכמה, שהר סיני שהיה קדוש והיה אסור לעלות אליו, במשוך היובל, הם יעלו בהר. כלומר, כיוון שנסתלקה שכינה משם, מותר להיכנס. רק שבמקדש לא מסתלקת שכינה לעולם. כן? וכאן הבלבול יכול לנבוע. אבל באמת הקדושה של מקום המקדש, זה בגלל ששכינה לא זזה ממקומה.
בעצם קדושה חלה בחומר זה רק מרצון.
יפה. לא, יש גם קדושה טבעית, אבל היא מסוכנת. כן? ולכן הקדושה שבטבע זה נושא סתום אצל היהודים. לא מדברים על זה הרבה. עד מתי כן מדברים על זה? באחרית הימים. כן? זה, לכן הרב קוק אומר שכל ההתעוררות של התנועה החילונית, זה הקדושה שבטבע... שטובעת, תגיד לו שאני לא נמצא. כל התנועה החילונית זה התנועה, זה בעצם דחיפה של הקדושה שבטבע שטובעת את אלבונה. ממי טובעת את אלבונה? מן היהדות שדחקה אותה. כן, יעיין כבודו באורות הקודש חלק ב' בפרק מלחמת הקודש והטבע. כן, מה שאמרתי שיש קדושה שבטבע, זה שובר את כל מה שאמרנו עד עכשיו, נכון. זה אומר שיש מישור נוסף, שהוא אמיתי, הוא קיים. רק שהתורה אמרה לא להתייחס אליו. עד מתי? עד אחרית הימים. מה? אלא אם כן אתה רואה את מקור הקודש שיש בזה. שורש הקודש. שזה התביעה לחיים נורמליים, כך אומר הרב שם. למשל, מה? אני אסביר. יש היום תביעה, למשל, שמעת ודאי על הספר של א' ב' יהושע, בזכות הנורמליות. נכון? א' ב' יהושע, אתה יודע מי זה? א' ב' יהושע הוא אחד הסופרים הבולטים במדינת ישראל, בעל אג'נדה שמאלנית, ומגדולי המשפיעים ומרעילים במדינה. בסדר? חתן פרס נובל? לא, פרס ישראל. פרס ישראל, אני חושב. עכשיו, הוא כתב ספר נקרא בשם בזכות הנורמליות. הוא מסביר מה זה בזכות הנורמליות. עם היהודי הוא עם לא נורמלי. למה הוא לא נורמלי? כי להיות בגלות זה לא נורמלי. עכשיו יצאנו מן הגלות, צריך עכשיו להיות נורמלי. כלומר חילוני. להיות נורמלי זה להיות חילוני. זאת אומרת שנמאס כבר מהרוחניות הזאת, תיקון העולם, אידיאלים, תעזוב אותי, אני רוצה להיות בן אדם רגיל. עכשיו, אומר הרב קוק באורות הקודש, שהתביעה הזאת, התביעה לנורמליות, היא בעצם תביעה של חלק הקודש שנמצא בטבע, שגם הוא רוצה את הביטוי שלו. והיהדות לדורותיה דחקה אותו. דחקה אותו בצדק, בכלל הסכנה של הפגניות. אבל בסופו של דבר זה חלק מייחוד השם. אז צריך גם את זה לפייס איתנו. בסדר? לכן זה באמת שובר כל מה שאמרנו, ובצדק. בסדר. כן, בבקשה. כן. יפה. למה נבנה המשכן בשילו ולא ישר בירושלים? אתה יודע, למה יש קודם כל שידוך, ואחרי זה קידושין, ואחרי זה חופה, ואחרי זה ייחוד, ורק אחרי זה יחסי אישות? כן? כלומר, למה זה כך? כי ככל שדבר הוא יותר חשוב, כך אופן ההופעה שלו הוא יותר מדורג. מובן? אז גם שילו, הגמרא אומרת, מנוחה ונחלה. מנוחה זה שילו, נחלה זה ירושלים. טוב, בואו נקרא עכשיו את פסקה י', אני חושב שמגיע לה. אחרי כל העיכובים שצבנו בפניה, בכל זאת מגיע לה. אמר החבר, אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה, משאר כל הארצות. זה נכון בתחום הטבעי. יש ארץ עם אקלים מסוים, וארצות מייצרות טיפוסים אנושיים מסוימים, וגם חקלאות מסוימת. ברור, יש דבר כזה. הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב. משאר כל המקומות, לצמח מיוחד, למחצב מיוחד, ולחי מיוחד. פנג שווי עוד מעט, כן? ותושביו מיוחדים בצורותם ובמידותם משאר כל האנשים. יש דבר מעניין, אצל יושבי טיבט, הטיבטים, יש להם מבחינה גנטית קליטה יותר גדולה של החמצן, יש להם המוגלובין חזק יותר מאשר שאר בני אדם, כך שהריאות שלהם קולטים יותר חמצן מאחרים. הם חיים במקומות מאוד גבוהים, באברסט, במקומות כאלה, יש שם חמצן דליל. אז זה הותאם, כלומר יש איזו התפתחות של מוטציה שגרמה שיושבי טיבט יש להם ריאות חזקות יותר מהבחינה הזאת. ביאללה, יש יותר קישורים של ההימוגלובין לברזל וכו'. אם אתה תהיה שם לא תפתח, כי זה דורש כמה דורות של התפתחות גנטית וגם של ברירה טבעית. אז זה לא בבת אחת, אבל הם שם אלפי שנים. צבע אור זה קצת יותר מסובך, זה לא בדיוק ככה, זה יותר מקרי, אבל יש דברים שכן, למשל הפיגמים באפריקה, יש גזע מיוחד של בני אדם נמוכים, שהם כנראה הגזע הקדום של אפריקה, לפני שהבנטו שם השמידו אותה, אז זה דבר שהתפתח בגלל שהם חיו באותו מקום כל הזמן, ובמקומות שעדיף להיות נמוך מאשר גבוה. אז יש נתונים כאלה. אז מה, אבל זה דברים נדירים. לרוב המטען הגנטי של בני אדם הוא שווה פחות או יותר בכל כדור הארץ, וההבדלים הם מזעריים, כמו צבע עור, או כמו צבע עיניים, או חלוקה של קבוצות דם. כל הדברים האלה הם פחות משמעותיים. טוב, אז מה שהוא אומר, מה?
אני יכול להסביר להגיד למה יהודים דומים ל...
זהו, אז גם זה, אנחנו רואים, יש שאלה האם יש גזע יהודי. כן, מבחינה ביולוגית, האם יש גזע יהודי, ומדדו את זה על פי פרמטרים לא גלויים, לא צבע האור או גובה או דברים כאלה, אלא דברים שיותר קשה לראות בעיניים, כגון התפלגות קבוצות הדם, A, B, A, B ו-O. ובכל אוכלוסייה התפלגות היא שונה, יש אוכלוסיות עם יותר אחוזים של זה, יותר אחוזים של זה. התברר שפחות או יותר בין כל היהודים יש אותה התפלגות בין בפולין ובמרוקו. והיא שונה מההתפלגות של האוכלוסייה הגויית שבתוכה הם חיים. אז כך שיש גזע יהודי, וזה נמדד על פי איזה 30 פרמטרים שבדקו, ויש דבר כזה גזע יהודי. כן, אז ויוצא לפי זה שהדימוי לאוכלוסייה החיצונית הוא בעצם רק בדברים מאוד מעטים. חיצוניים ואו אפילו לפנימיים, אבל באחוזים נמוכים. עכשיו, לפי זה גם אפשר לדעת את דרגת ההתבוללות של אותה חברה יהודית. למשל, התברר שאצל התימנים, שם ההפרש בינם לבין ערביי תימן הוא אדיר, מבחינה גזעית, למרות שאולי מבחינה חיצונית הם נראים אותו דבר. כן, טוב, איפה היינו? מה? פסקה יוד, נכון, פסקה יוד, כל הכבוד. שמע, יש בן אדם שמחזיר אותנו פה אל השפיות. טוב, אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות, הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד, למרצב מיוחד ולחיים מיוחד ותושבה מיוחדים בצורתם ובידותם משאר כל האנשים. וכל זה באמצעות מזג הלחויות אשר בגוף, כי במזג הזה תלויים גם שלמות הנפש וחסרונה. לא יודע על מה אתם מדברים. אמר הכוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. זה בא מארץ ישראל, זה בא ממקום אחר, אותו דבר. אמר החבר, כך גם מערכם זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו. לולא היו נוטעים בו את הכפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. והנה המעלה מיוחדת באה ראשונה לעם אשר הוא הסגולה והגרעין כמו שזכרנו למעלה. ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת, וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ, שהם אין עבודת הכרם לכרם. זאת אומרת, יש פה כמה נתונים. צריך גפן טובה, זה העם. צריך מקום טוב, ארץ ישראל. צריך תורה ומצוות, עוד יותר טוב. זה הטיפול בכרם. אולם שלא ככרם העושה ענבים גם במקום אחר, אין עם הסגולה יכול להידבק בעניין האלו, הקים בארץ הזאת. ו... ראיתי פעם תרגום לאנגלית של ספר הכוזרי, שכשהם ראו לנכון להעיר על הפסקה הזאת, מכיוון שיושבי ארץ ישראל היום אינם מקיימים מצוות, אז אין ביניהם הבדל לבין, לבין יהודי חוץ לארץ וכו'.
זה
כתוב
בגמרא, ארץ ישראל.
כן, לא, אבל ברור שאנשים לא רוצים לראות את המציאות, אז כותבים את זה. אבל זה היה חשוב להם לכתוב את זה כהערה. באנגלית, לתרגום הכוזרי. שמה? כן, ודאי, ודאי. למה בין הבבלי לירושלמי, כן. אנחנו נראה גם שאכן יש הבדלים מהותיים בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ, אבל על זה יש מספר קושיות. למשל, אמר הכוזרי, האומנם? והלא מאדם הראשון ועד משה, וממשה ועד סוף הנבואה ניבו רבים מקומות אחרים, אברהם באור כשדים, וגם יחזקאל ודניאל, בבבל ניבו, וירמיהו הלא ניבא במצרים. אז מה אתה מספר לי סיפורים שנבואה זה רק בארץ ישראל, אה? טוב, תשובות בפעם הבאה, שלום.
מה זה...